בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
אז שלום לכם וצום קל, ברוכים הבאים למהדורת יום שלישי, י"ז בתמוז תשע"ז, 11 ביולי 2017 למניינם, והיא גם המהדורה הראשונה בסדרת התוכניות המיוחדות של בקצב היום לימי בין המצרים. אנחנו נהיה כאן מדי יום עם יוצא השם עם הפינות התורניות של הרב דוד ברוורמן, הרב אברהם סגל והרב יהונתן ענבה, וכמובן גם מוזיקה ווקלית כמקובל בתקופה הזו של ימי בין המצרים. אז אנחנו רק נגיד שלום לצוות הקבוע ומיד נתחיל. בקול חי מוטי קופפר בג'י רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, חי FM יוהנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000, יריב חזן, ישראל אחד אונליין, ארי גוטהלף, שלגרנט, לויק טובול, וכאן באולפני בקצב היום התורניים הפעם ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה, אני אלעד צ'אבר, ואנחנו כבר מתחילים. אז אנחנו כבר אומרים שלום למרצה, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים לימים מורכבים, ימי בין המצרים. הימים האלו, ימי בין המצרים, הם לא ימים פשוטים, ימים מורכבים, ואנחנו יודעים, כפי שכתוב בספרים הקדושים, שימים האלה מידת הדין מתוחה בעולם, וצריכים להיזהר ולהישמר. וכפי שנאמר בפסוק, כל רוטפיה ישיגוה בין המצרים. במובן הפשטני של הפסוק, זה בעצם כפשוטו שכל מי שרדף את העם היהודי, רחמנא ליצלן, השיג את מבוקשו. כך שעלינו להיות בימים האלה זהירים יותר, לא לקחת סיכונים. אבל מצד שני, אנחנו מכירים את הוורט הידוע שאומר, כל רודפי יה, כל מי שרודף את האלוקות בעולם, ישיגוע בין המצרים. הוא ישיג בימי בין המצרים, כלומר זה ימים שיש בהם קרבה מתוך אסתר אל הקדוש ברוך הוא. דווקא מתוך הצער, מתוך הכאב, יש לאדם את האפשרות להתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור ולדעת, המבט הפשוט והבסיסי והיסודי בהשקפה היהודית, איך להתייחס לימים האלו. אנחנו יודעים שכפי שנאמר בחז"ל, שלאחר 120 של האדם, עתידו לתת את הדין ולהישאל שלוש שאלות בסיסיות. השלוש השאלות האלה ישאל כל אדם ואדם בבוא יומו, האם הוא באמת יישם את מה שנאמר כאן, מה שצווה היהודי בעולם הזה. ובה הוא נשאל, השאלה הראשונה ששואלים אותו, האם קבעת העיתים לתורה? כלומר, כל מה שקשור בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כל מה שקשור בינך לבין התורה, אז איפה היית במקום הזה? האם יישמת את מה שציפו ממך? האם מילית את זמנך בתורה, בקשר לקדוש ברוך הוא, בחיבור למצוות לקדוש ברוך הוא? זאת השאלה הראשונה. האם קבעת עיתים לתורה? האם היה לך קביעות לתורה? דבר שני, שואלים אותו, שאלה שנייה, שואלים אותו, האם נסעת ונתת באמונה? זאת שאלה בסיסית ועמוקה מאוד, שלא רק בקטע של החיבור של דיני ממונות ובן אדם ברעיון של ביזנס, אלא גם כל מה שקשור לבן אדם לחברו, כל אחד מאיתנו ישאל שאלה בסיסית, האם נסעת ונתת באמונה? מה היחס שלך היה בן אדם לזולתו? והשאלה השלישית, שנראית קצת, נשמעת קצת מוזרה, שאדם עתיד להישאל, האם ציפית לישועה? ציפית לישועה, זה רק מי שמבין שהוא זקוק לישועה. יש אדם שלא חושב שהוא זקוק לישועה, טוב לו איפה שהוא נמצא, וזה האסון הכי גדול שיש. האסון הכי גדול שיש, האדם מסתגל לגלות, כפי ששמעתי פעם מידידי ערבי שיבלס, שאומר לי פעם, תודה למילה הסתגלות, קוראים להסתגלות, כי הסתגלות זה להסתגל לגלות. להסתגלות, להסתגל לגלות. אדם מסתגל לגלות, זה נשמע לו כאיזה מין רוטינה כזאת קבועה, שיש 17 בתמוז, שזה ימים בין המצרים, 17 בתמוז זה תאריך, אבל 17 בתמוז תמיד תמיד הוא יהיה צום. וזה ברור מאליו שמ-17 בתמוז נכנסים לימי בין המצרים, שעולים בדרגתם ובחומרתם, מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, ומראש חודש אב זה יש את תשעת הימים, ולאחר מכן בתוך תשעת הימים יש שבוע שחל בו, ויש ערב תשעה באב, ויש סי זה תשעה באב, ולאחר מכן שוב חוזרים בחזרה לימים הרגילים, וכך זה בנוי פחות או יותר, שכפי שכולנו יודעים, שלוש פרשות הראשונות, שלוש דפרנותה, ואחר כך שיבה דנחמתה, וממשיכים הלאה, וזה כאילו מובן מלאה וברור שתשע עין זין חייב להיות שוב תשע באב עצוב וממשיכים הלאה. זאת הבעיה הראשונה, שהאדם בעצם לא מדמיין ולא רואה את זה בצורה ריאלית ומציאותית, שבית המקדש ייבנה, שמשיח צדקנו יגיע ויגאל את עם ישראל ויקבץ נדחי עמו ישראל ויבנה את בית המקדש. עלינו קודם כל לומר לעצמנו, אפילו אם בהתחלה זה חיצוני, לאט לאט זה חלחל פנימה, שבהחלט יכול להיות שהשנה תו שין עין זין, תשעה באב, יהיה יום שמח, לא עצוב, יום שמח, שבהחלט יכול להיות שהכל ישתנה, ולא לראות את זה כמובן מאליו, לזכור ולדעת שבהחלט זה יכול להשתנות. אני מכיר יהודים צדיקים שזורקים כל שנה לגניזה את הקינות, כל שנה מחדש הם קונים את הקינות חדשות. ולמה זה? הוא אומר, אני לא רוצה להתחכם, אני רוצה לומר לעצמי דבר אחד, אם אני משאיר את זה לשנה הבאה, זאת אומרת שאני לוקח את האופציה הזאת ששנה הבאה יהיה תשעה באב עצוב. אני לוקח את הקינות החדשות שקניתי השנה, מניח אותה מגניזה, שנה הבאה אני אקנה עוד הפעם, אם חס וחלילה לא ייבנה. אבל אני מקווה שאני לא אקנה אותו עוד הפעם, אלא שנה הבאה לא נצטרך את זה. וזאת הנקודה החשובה ביותר, קודם כל לדמיין, לדמיין את זה, שלא בטוח שהשנה זה אמור להיות עצוב. בהחלט יכול לקרוא השינוי הגדול הזה. כי יהודי שמדמיין את בית המקדש יכול לצפות לו, יכול לבקש את הגאולה. אבל יהודי שמסתגל לגלות ואומר, עזוב, זה לא יקרה, היהודי הזה לא יהיה לו מה לענות בבוא היום שישאלו אותו, האם ציפית לישועה? אסור לנו להסתגל לגלות, אסור להסתגל לגלות ולומר לעצמנו, כל כך הרבה צרות יש, אבל גם בלי קשר לצרות, עצם זה שיש לנו ניתוק, יש מחיצה בינינו לבין אבינו שבשמיים, ויש אפשרות לחבר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, בין העולם של הארץ לעולם של השמיים, דרך בית המקדש, עלינו לקחת את זה בחשבון ולראות את זה כאופציה ממשית שאפשרית עוד השנה. רק אשר נראה את זה ודמיין את זה, נוכל גם לבכות על הבית שחסר לנו. עכשיו, כדי לבנות את בית המקדש, חז"ל לימדו אותנו שיש כמה וכמה כללים שהם בעצם יגרמו להשראת השכינה. זה תלוי בעצם בנו, כי הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאחרי שבית המקדש נחרב על ידי היהודים, לא על ידי נבוכדנצר, לא על ידי טיטוס, הוא נחרב על ידי היהודים. היהודים גרמו לסילוק השכינה, לא הגויים, היהודים. רק מי שהיה קבלני הביצוע היו אותם גויים. אבל בפועל, בסופו של דבר, מי שגרם לסילוק השכינה זה ההתנהגות. ההתנהגות הקלוקלת של העם היהודי בבית הראשון ובבית השני. ומי שיגרום בסופו של דבר להשראת השכינה מחדש זה עם ישראל. אנחנו צריכים לעשות את הצעדים שלנו. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, עכשיו בוא נראה אתכם. אני סילקתי את שכינתי רק בגלל שאני אוהב אתכם. כפי שכתוב שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ועל אבנים. הרי בעצם הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את העונש לאלה שגרמו לסילוק השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא באהבתו אלינו אמר, אני שופך את חמתי על עצים ועל אבנים, ואני משמר אתכם, אבל עליכם לדאוג לכך ולעשות כל שביכולתנו שבית המקדש ייבנה. וככן כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מסבירים המפרשים, לא כתוב יזכה אלא זוכה, הוא חלק מבוני ירושלים, הוא חלק מאותם אנשים שיבנו את ירושלים. ובסופו של דבר כשבית המקדש ייבנה, כתוב ברתווה, אחד מגדולי הראשונים, אז כתוב שהתהליך הזה של תחיית המתים יהיו לו שני חלקים. כשמשיח צדקנו יגיע, הוא קודם כל יגיע לארץ ישראל, משיח צדקנו, ויכול להיות שהוא כבר נמצא בתוך ארץ ישראל, והוא יפעל לקבץ את נדחי עמו ישראל החיים, ויחיה את המתים, את המתים, את כל אלה שיתאבלו על ירושלים, הם יזכו לראות איך השכינה יורדת משמיים, איך בית המקדש יורד משמיים אל המקום שלו. ולכן אלה שיתאבלו על ירושלים, הם יזכו לראות, אלו הוא השלב הראשוני של תחיית המתים. לאחר מכן, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, הקדוש ברוך הוא יחיה את המתים, אלה שלא יתאבלו על ירושלים. ולכן אומר, אנחנו צריכים להיות בין אלה שזוכים לראות את זה עוד בחיי חיותינו, ותחזן עינינו משובך לציון. עכשיו, איך בונים את בית המקדש? אז אנחנו יודעים שחז"ל לימדו אותנו שכמה וכמה כללים, שאלו הכללים שבסופו של דבר יגרמו לכך שהקדוש ברוך הוא ירצה להחזיר את שכינתו לעמו. אז אנחנו ננסה להתמקד במפגשים הקרובים שלנו, בנושא דווקא של בן אדם לחברו, בנושא של אהבת ישראל, בנושא של אהבה שבינינו, כי בעצם אנחנו יודעים שהבית השני הרי נחרב בעוון שנאת חינם, והדרך לבנות אותו זה על ידי אהבת אמת. ואנחנו הרי יודעים, כפי שכתוב בחז"ל, שדור שבית המקדש לא נבנה בימיו, אז כאילו שאם הוא היה בנוי, הוא היה נחרב. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדמיין את זה, שאם נגיד עד תו שיניים זין היה בית המקדש, אז עכשיו הוא היה נחרב בגלל ההתנהגות שלנו. כי אם בית המקדש לא נבנה, כנראה שהנושא הזה עדיין לא תוקן. אז בשיחות שהיה לי כמה וכמה מגדולי ישראל, אז שאלתי אותם על מה לדבר כשאנחנו מגיעים לימים האלה, ימי בין המצרים. אז אמרו לי, הדבר הראשון שכמובן שצריך לדבר, זה לנושא של בקשה, להשקיע זמן בתפילה, לבקש את בית המקדש. כי כל השנה כולה, בדרך כלל באופן טבעי, בני אדם מבקש את הבקשות האישיות שלו, וכל אחד והצרכים שלו, וזה בסדר, וכך צריך להיות. אבל הימים של ימי בין המצרים צריכים לשים דגש על אותם תחנות בתפילה, שאנחנו מבקשים את בניין בית המקדש, אנחנו מבקשים את השראת השכינה, זה כבר נמצא כבר בתפילת יוצר אור, שאנחנו מבקשים אור חדש של ציון תאיר, ואנחנו, זה ממשיך הלאה בעבר הבא, וממשיך בבסיס שלו בתפילת העמידה, שאנחנו מבקשים ראינה ועוניינו, כי גואל חזק אתה, וממשיך בירושלים לך ברחמים תשוב, ואת צמח דוד עבדך, ותקע בשופר, וכן הלאה וכן הלאה, ותחזן היינו בשובך לציון. אז לעצור קצת, לעצור ולבקש. קודם כל לבקש ריבונו של עולם, אנחנו, אכפת לנו מזה שאנחנו מנותקים ממך, שיש מחיצה בינינו לבינך, שיש לנו את האפשרות שקשר אדוק בינינו לבינך, שהשמיים והארץ יתחברו על ידי זה שיש בית מקדש, שיהיה איזה פלנטה מסוימת, ששם חוקי הטבע לא חלים, ששם רואים את השראת השכינה, שמרגישים קדושה, שאפשר למשש קדושה, וזה חסר לנו היום. אנחנו שקועים בעולם של חומריות, ואנחנו, הנשמה שלנו, הנפש שלנו, היא מרגישה חסרה, חסר לה את העיקר, את עיקר העיקרים, ואת זה אנחנו רוצים, שנגיע לשלמות הזו. אז קודם כל לבקש. הדבר השני שעלינו לעשות, זה גם ליצור את התשתית שהקדוש ברוך הוא יוצא להשרות את השכינה. אז יש כתוב בחזל כמה וכמה כללים, כמה וכמה נקודות, מה יגרום בסופו של דבר להשראת השכינה. אחת הנקודות, שזה אמרו לי גדולי ישראל, שאני לדבר עליהם, זה הנושא של בן אדם לחברו. כי לעתים לפעמים בן אדם קל לו יותר לעבוד על נושאים שבינו לבין קונו, בנושאים של קדושה ובנושאים של צניות שהם חשובים מאוד ונצרכים מאוד. כי כשאין קדושה ואין צניות, לא יהיה, הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו. אבל כשזה מגיע לבן אדם מחברו, שם זה קשה שבעתיים. כפי שאמר רבי ישראל ליפקין מסלנט, שאדם קל לו יותר ללמוד את כל השס, מאשר לשפר מידה אחת, או תכונה שלילית אחת לא בסדר, שהוא שרשה בו. כי זאת עבודה הקשה שבעבודות בנפש האדם. וכפי שאומרים דורשי רשומות על דרך הדרוש, אנחנו אומרים את זה לפני נפילת אפיים, של ויומר דוד, נפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. שעדיף ליפול אצל הקדוש ברוך הוא, כשנבקש ממנו סליחה, הוא יסלח לנו, מאשר ניפול בידי בני אדם, שאז יהיה לנו מאוד מאוד קשה לבקש ממנו סליחה, ויהיה מאוד מאוד לא פשוט, האם הוא יסלח לנו. לכן אנחנו ננסה לדבר בעזרת השם, במפגשים הבאים, על הנושא הזה, של בן אדם לחברו, בעיקר באהבת ישראל, איך באמת ניתן לתקן, איך באמת ניתן לפוגג שנאה, כי זאת סוגיה מאוד מורכבת, ואני בעבר עסקתי בנושא של גישור, גם בשלום בית וגם בנושא של גישור בין בני אדם, אנשים מסוכסכים. וככל שישבתי יותר ויותר לעומק, גיליתי כל מיני תובנות בנפש האדם, שאם נדע עליהם ונדע איך גם להתמודד איתם, יהיה יותר קל לעשות שלום. כי בסופו של דבר, כאשר יהיה שלום, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. כי הקדוש ברוך הוא גם מבחינת אבא וגם מבחינת אמא. ואבא ואמא, כשנמצאים סביב שולחן או שולחן שבת או סתם סעודת, סתם ארוחה רגילה, והילדים רבים, בפרט ילדים גדולים, ההורים עוזבים את השולחן, הם לא יכולים. הם לא יכולים לראות את הילדים שלהם רבים. כשילדים רבים, הסיני קשה, אז פשוט ההורים עוזבים את הבית, אומרים, עד שלא תסתדרו, אנחנו לא חוזרים הביתה. וההורים מחכים שהילדים יסתדרו ביניהם, יתפייסו ויקראו לאבא ואמא, אבא ואמא, בואו תחזרו. ובעצם זאת המשימה הגדולה שלנו בימים האלה, להשקיע קצת יותר זמן בנושא הזה של אהבת ישראל, לנסות ללמוד קודם כל שיש בזה כמה שלבים, כי אי אפשר לעבור מיד ממצב של שנאה למצב של אהבה. כי נפש האדם היא לא בנויה לפעולות חד צדדיות ולא בהדרגה, לא הדרגתיות, אלא פעולה של ישר לעבור מאהבה לשנאה, זה לא אמיתי, זה סינתטי, זה לא רציני. אבל אם רוצים באמת לדעת איך לפוגג שנאה, זה כבר דורש מחשבה, זה דורש עיון. ואנחנו ננסה בעזרת השם קצת לנסות ללמוד ולהתבונן על הרעיון איך באמת ניתן להגיע ממצב של שנאה קשה ביותר למצב קודם כל של הפסקת אש. הפסקת אש. עצם זה שיש הפסקת אש, להוריד קצת את העוצמות של השנאה, זה כבר שווה. להוציא את הגחלים מהאש, להוציא קצת את ההרמונים מהאש, ולנסות קודם כל להוריד את מפלס השנאה, זה כבר בדרך לשלום. צריך לזכור שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. אז בואו נתחיל, נצא לדרך. אנחנו בעזרת השם, במפגשים הבאים עד כמה שנוכל, ננסה לדבר על כמה וכמה נקודות אור בנושא של אהבת ישראל, והלוואי והלוואי שלא נצטרך להגיע כבר לתוכנית הבאה, כי כבר אז כבר בעזרת השם משיח צדקנו יגיע. בואו נצפה, בואו נקווה, בואו נהיה אופטימיים, שלכולנו בשורות טובות.
תודה לרב דוד ברוורמן על פינתו המחזקת, והנה ארי גולדווג עם ירושלים בגרסה הווקלית. קצב היום המהדורה התורנית הראשונה לימי בין המצרים, אנחנו שבנו ועכשיו אומרים שלום ליועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
שלום וברכה לכל המאזינים היקרים שלנו, בסייעתא דשמיא ובשם השם נעשה ונצליח. נתחיל בעזרת השם יתברך פינת חינוך נוספת לימי בין המצרים, לעורר ולחזק, לדרבן ולעצים הורים, מורים, לתת כוחות כדי שנוכל להצליח במשימת החיים שלנו, לגדל דורות ישרים ומבורכים, בני תורה, יראי השם, שלמים במידות טובות, שיביאו נחת להורים, למורים, לקדוש ברוך הוא, לכלל ישראל. היום הזה זה יום צום, יום צום של י"ז בתמוז. כלל ישראל היום צמים על הצרות שירו ביום הזה. חמש צרות ירו ביום הזה, כמובן בהלכה, ואומרים את זה בסליחות. נגיד לפי הסדר, קודם כל נשתרבו הלוחות, דבר שני התבטל קורבן התמיד, דבר השלישי נפקע עיר ירושלים, דבר רביעי נשרפה התורה על ידי האפוסטומוס הרשע, ודבר החמישי הומד צלם בהיכל. אנחנו מתחילים תקופה של ימי צער, ימי אבלות, ימי בכי שנקרים בימי בין המצרים. היום הראשון מתחיל בעצם בצום הזה, צום יום י"ז בתמוז, ויום האחרון מסתיים גם בצום, זה תשע באב, שזה יום לידת משיח, שבעזרת השם יהפוך למועד. אנחנו מאוד מקווים שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה, עם הגאולה שלמה בקרוב ממש, במהרה בימינו, אמן ואמן. נאחל לכולם שיהיה צום קל, ביידיש קל זה נקרא לייכט. לייכט, יש בזה שתי משמעות, יש קל, שיהיה קליל, שיהיה קל עצום, ויש גם לשון להעיר. שמעתי פעם מהפני מנחם מגור, שה... צום, יאיר, יאיר בנו, יאיר אותו, יאיר ויעורר אותנו לתשובה, ובזכות זה נזכה לגאולה. אני רוצה, כדרכנו בקודש, להתחיל עם סיפור מאוד מרגש ששמעתי לו מזמן, מידידי הרב הגאון, רב חיים זיאד, או זעיד שליטה, שידוע מפורסם מהדרשות היפות והסיפורים היפים שלו על כוח של זיכוי הרבים. הרי ידוע מטרת הבריאה כאן זה עולם חסד ייבנה, בפרט בימים אלה של בין המצרים, ימים של דין, שרוצים להפוך אותם מימי גבורה לימי חסד, ואין חסד יותר גדול מזכות את הרבים. אז הורים יקרים, תשמעו סיפור ותלמדו מזה גודל הזכות שתוכל גם כן, תוכלו גם אתם להצטרף, להיות גם כן ממזכי הרבים שאין חטא בא על ידיהם. נבקש מהקדוש ברוך הוא יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. אומרים לא עמד רשי כאלה המעשה, אז בואו נתחיל עם הסיפור. המעשה כך, הסיפור קרה לפני יום עצמות בשנה הקודמת. יהודי מסוים שגר ביבנה נראה לי, נסע לקבלן להביא לו כסף מזומן לדירה שהוא קונה בפרויקט בני ביתך. היהודי אסף את הכסף במשך הרבה שנים, פרוטה לפרוטה, כדי שסוף סוף יוכל להגיע לדירה פרטית מורחבת של מי שלא. וכדי לצמצם עלויות והמיסים, סיכם להיפגש עם הקבלן, להביא לו מזומן $100,000, ערב אחד לפני יום העצמאות, או כמה ימים ערבים לפני יום העצמאות, הזמין מונית, קח את כל המסמכים, שם אותם בסקית וגם את $100,000, נכנס למונית, נו, התרווח בספסל, המונית יוצאת לדרך, כנראה בדרך דיברו עם הנהג, דיבר, ונכנסו לשיחה, ותוך כדי שיחה, שם את הסקית על המושב, וכנראה לא שם לב, פתאום תוך השיחה הגיעו למקום, והנהג מבקש את התשלום, הוא משלם לו, פותח את הדלת, ויוצא החוצה, ולא שם לב איך זה קורה, אנחנו לא יודעים אם זה קורה, כנראה, ופתאום הוא השאיר את השקית במונית, והתחיל לצעוק, אבל הנהג כבר נסע, או שהוא לא שמר אותו, או שמר אותו, והוא לא רוצה לעצור, בכל מקרה, עומד יהודי ברחוב וצועק חמאס, ואין קול ואין עונה, הילד איננו. בהתחלה הוא ניסה להרגיע את עצמו, בטח ההוא ישים לב, יש לי את הפרטים שלי במסמכים, ההוא בטח יעמוד בפיתוי וניסיון, ויתקשר, יחזיר לי $100,000, מי כמחי ישראל, אבל אחרי כמה שעות הוא הבין שעסק עבוד, הנהג בטח הגיע הביתה, מצא את הכסף, והחליט פשוט לא יותר, לקח את הכסף, מה שנקרא, לגנוב את הכסף. היהודי היה מאוד שבור, אחרי שהוא עבד כל כך הרבה זמן לאסוף את הכסף, ברגע אחד של הסך הדעת, איבד את כזה סכום, ואולי עכשיו כבר לא יהיה לו את כל הדירה. אבל איך אומרים, אין יאוש בעולם הזה כלל, היהודי ניסה להתעודד, אמר הכל לטובה, מהשם הישועה, לקח מונית, חזר הביתה, סיפר לשתות את הצרה, ושתיהם ביחד החליטו, אין מה לפקוט, בואו ניסו לעודד אחד את השני, לתקס עיצה, מה לעשות, עד שיהודי אמר, רגע, יש לנו צדיק, רבי דוד אבו חצירה, בוא מחר בבוקר אני ישאל, ניסה לנעריה, בקש ברכתו, בטח יהיה לו עיצה טובה בשבילנו, וכך עשה מעשה, בבוקר נוסע לנעריה, נכנס לרבי דוד, מתחיל לפקוט, מספר סיפור, מספר את הסיפור, ורבי דוד מאוד משתתף בצערו ואומר, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר שהרב ייתן לי, הרב ייתן לי עיצה טובה, ברכה, בזכות הצדיק בוודאי יבשה, אולי הכסף יחזור אליי. אומר רבי דוד, תקשיב, אני חושב שיש לי עיצה בשבילך, אני חושב שחזל מאוד מדברים על הכוח של זיכוי הרבים, אני מציע לך, תעשה איזה זיכוי הרבים, תזכה את הרבים, ובזכות זה אני אברך אותך שתזכה לקבל את הכסף בחזרה בקרוב. היהודי יצא מבית הרב מעודד בשמחה, הוא התחיל לחשוב איך אני יכול לזכות את הרבים, וכמו שאמרנו כמה ימים לפני יום העצמאות, כל הרחובות היו שלטים של בר ברב דחד יומה, יהודים בהם ללמוד שיעורי תורה, והוא אמר אין זיכוי הרבים יותר גדול מלימוד התורה. קם ועשה מעשה, התקשר לרב חיים זעיד, ושהוא מידידות איתו וגם הוא מקורבי רבי דוד אבו חצירה, הוא אמר לכבוד הרב, זה הסיפור שלי, סיפור עצוב, אבל דוד הציע לזכות הרבים דרך לימוד התורה. מה דעתך תבוא אלינו לשכונה ליבנה ותיתן איזה שיעור תורה ביום עצמאות? רב חיים אמר, תשמע, ליבי יוצא מכאב על הצער שלך, ואני מחזק את ידיך, ואני הייתי שמח לעשות את זה עם כל הלב, ויש לי בעיה, אני תפוס מהבוקר עד הערב, אני מתחיל בכפר יונה בבוקר, ועד הערב שעה שאני תפוס. אבל אולי נחפש לך מישהו אחר, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה אותך, אבל יש לי רעיון, תשמע, אם אתה לא יכול ביום, בוא נעשה שירות תורה בלילה. שירות תורה בלילה, ניקח נערים, יש לי קשר עם כל מיני חבר'ה, אמנם חבר'ה שלא כל כך קרובים לתורה המצוות, זיכוי הרבים יהיה עוד יותר גדול, אחרי החינגות נאסוף אותם שתיים בלילה, כבוד הרב יבוא, יחזק אותם, ויהיה קידוש השם, זיכוי הרבים. נו, רב חיים מאוד התרגש לרעיון שלו, אמנם זה מאוחר לו, אבל מה לא עושים בשביל יהודי, וכמו שהבטיח קיים, בליל עצמאות מגיע, והיהודי בבית כנסת הביא 60 נערים מתבגרים שבאמת לא כל כך קרובים לתורה המצוות, מסביב שולחנות ארוחות עם כל מיני ממתקים ומעדנים המושכים את את הלב, את הגוף, ועל ידי זה, הם שחררו גם את הלב, את המוח. והנה רבי חיים מגיע ומתחיל עם הסיפורים שלו, קצת דברים המושכים את הלב, בדיחות קצת, קצת אווירה טובה, דברי תורה, כדי שהנערים יתחברו לראות החוויה של תורה המצוות, וכך עושה עבודה מעולה של זיכוי הרבים, ומאוד הרים את הנערים האלה. מאוד הודו לו, אחר כך נסע הביתה, כמה זמן שנשאר לו לישון, לא היה לו הרבה, בבוקר נסע לכפר יונה, לשיעור ראשון, בדרך בבוקר מקבל טלפון מיהודי, כבוד הרב, אתה לא תמין מה קרה, תשמע, הבוקר בשמונה דופק אצלי נהג מונית, מביא לי בחזרת הכסף עם כל המסמכים. שאלתי אותו, מה קרה? איך זה קרה? ספר לי. הוא התיישב, הוא אומר לי, תשמע כבוד הרב, הוא אומר לי, ידידי היקר, תקשיב, אני מצאתי את הכסף, להגיד לך את האמת, לא עמדתי בניסיון, לקחתי את הכסף, התקשרתי לאשתי ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו מסודרים, יש לי 100,000 דולר בקלות, נכון, רצינו כל החיים לנסוע טיולים, לנסוע לחוץ לארץ, עכשיו יש לנו כסף מסודר, אני שם אותו בצד, כל חודש אנחנו מטיילים בכל מקום בעולם, איפה שתרצה, רק מהכסף הזה, וכמובן שתיהם סמכו, כסף קל, כסף גנוב, מים גנובים ימתקו, ו הוא חשב שהחיים שלו יהיה מתוק. אבל שימו לב מה עושה הקדוש ברוך הוא, מי מנהל את העולם, איך הדברים מתגלגלים, וכיוון שאני רואה שהזמן שלנו נגמר, אנחנו נעצור את הסיפור כאן, אבקש, תהיו איתנו מחר, בעזרת השם, לשמוע את ההמשך המרתק של הסיפור של הכוח של זיכוי הרבים. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל. הנה אסף שפר, אם אתה מקשיב לי, בגרסה הווקלית.
לפעמים שקצת קשה לי, אני יודע שאתה תמיד איתי. ולפעמים שקצת כואב לי, אני מרגיש איך שאתה שוב מרפא אותי. ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע, אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך, אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. עוד יום חלף לו כמו הרוח, אני יושב לי וחושב על החיים, מה שעבר אתה יודע, וגם אני מרגיש עמוק, עמוק בפנים. ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע, אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
אתה מקשיב לי, אסף שפר. ועכשיו זה הזמן שלנו להקשיב לרב מיכאל לסרי. שלום.
שלום למאזיני בקצב היום. אנחנו בפינה בנושא י"ז בתמוז. ידוע שבעם ישראל יש שישה צומות. כדי להיזכר בכל הצומות, סתם לידיעה כללית לעם ישראל, אני צריך לדעת שהצומות שלנו יש רק מהתורה צום אחד, ומחזל יש עוד חמישה צומות. ארבעה צומות קשורים רק לחורבן בית המקדש, וצום אחד זה תענית אסתר. השישה צומות, כדי לזכור אותם, פעם שמעתי דבר מדהים ויפה, אומרים ארוך קצר, שחור לבן, איש ואישה. אז ארוך וקצר, ארוך זה י"ז בתמוז, שזה יוצא ביום ארוך מאוד. עשרה בטבת זה קצר, כי זה יוצא בחורף. שחור זה תשעה באב, שבאמת יום שחור כביכול לעם ישראל. ולבן זה יום הכיפורים, שזה יום שמלבין את עוונותיהם של ישראל. איש ואישה, איש זה צום גדליה, שצעים אותו בג' בתשרי, ואישה זה אסתר, שזה תענית אסתר. זה כל הצומות. צום אחד הוא מהתורה, שזה יום כיפור. צום אחד של אסתר המלכה, שזה תענית אסתר. ארבעת הצומות הנותרים קשורים לחורבן בית המקדש. הצום הראשון שקשור לחורבן בית המקדש הוא עשרה בטבת, שבו היה מצור על עם ישראל. נבוכדנצר עשה מצור על עם ישראל בירושלים, זה היה בעשרה בטבת. אחר כך הצום בי"ז בתמוז, מתי שנבקעה העיר, 3.5 שנים אחרי עשרה בטבת, הצליחו להבקיע את העיר, זה היה בי"ז בתמוז. אחר כך, 3 שבועות אחרי כן, היה תשעה באב, שזה הצום השלישי, תשעה באב בו נחרב בית המקדש, ואחר כך הצום הרביעי הוא צום גדליה, שהוא אחרי שעם ישראל יצא לגלות, אז נשאר פה גדליה ששמר על ירושלים, ואז גם אותו הרגו בסופו של דבר, ואז כביכול גחלתם של ישראל קבתה, והיה צער גדול ומתו רבים בישראל. זה ארבעת הצומות שקשורים לחורבן בית המקדש. אמנם כתוב בנביא שכל הצומות האלה יהפכו בקרוב מאוד בעזרת השם לססון ולשמחה. אנחנו מתמקדים בי"ז בתמוז. י"ז בתמוז יראו בו חמישה דברים. זה משנה במסכת תענית, כתוב שחמישה דברים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים יראו בתשעה באב. על החמישה דברים של י"ז בתמוז אומרים חז"ל, א', נשתברו הלוחות, ב', בוטל התמיד, ג', הועמד צלם בהיכל, ד', נבקעה העיר, ה', שרף אפוסטמוס את התורה. כל הדברים האלה שקרו בחז"ל, יש להם הרבה פירושים, איך זה ומה היה בכל דבר, אנחנו נסביר בצורה פשטנית. קודם כל צריכים לדעת שכל מה שקורה בעם ישראל, זה לא דברים שקרו פעם, ולכן אנחנו מתאבלים על זה היום. מה שעם ישראל מתאבל, זה לא זיכרונות לא נעימים שהיו בעבר. מה שעם ישראל מתאבל היום, מדובר שהבעיה נמצאת איתנו עד היום הזה. הבעיה לא עזבה אותנו, הבעיה נמצאת עם עם ישראל לאורך כל הדורות, ולכן כל חמישה דברים שיראו בי"ז בתמוז, חמישה דברים האלה קרו גם היום הזה, עד עצם היום הזה. אז נתחיל לאט לאט. א', נשתברו הלוחות. כשחזל אומרים נשתברו הלוחות, משה רבנו עולה להר סיני, להביא לעם ישראל את לוחות הברית. הוא עלה להר סיני שלושה פעמים, והלוחות נשברו בפעם הראשונה שהוא עלה 40 יום. הוא עלה בזין בסיוון, אחרי שעם ישראל קיבל את התורה בוו בסיוון, משה רבנו אמר, אני עולה להביא לכם את התורה. הוא עלה להביא את התורה, ואז הוא ירד מזין בסיוון עד י"ז בתמוז. י"ז בתמוז, משה רבנו יורד מהר סיני, הוא רואה שעם ישראל עושים עגל. אמנם הקדוש ברוך הוא אמר לו כבר בהר, רד כי שיחת עמך, עם ישראל שיחת, עשו עגל. משה רבנו שמע, אבל זה לא כמו לראות. הוא ירד עם הלוחות, וכשהוא ראה את חטא העגל, מיד הוא זרק את הלוחות ושבר אותם. הלוחות היו צריכים להגיע ליעד שלהם, ואותם לוחות שמשה רבנו הוריד בידו ממעמד הר סיני, מהר סיני, כדי להביא את זה לעם ישראל, הלוחות האלה נשברו. ומאותו זמן, כל הצרות של עם ישראל התחילו להתגלגל. משבירת הלוחות, כל הצרות שמתחילות להיות אחר כך, זה כתוצאה מהבעיה השורשית הזאת, שנשברו הלוחות. ולכן כל אדם בעולם, כל פעם שהוא ירצה להגיע ליעד שלו, אדם עושה עסקה, אדם רוצה יהודי, כל יהודי בעולם שרוצה לעשות עסקה, רוצה לסגור עניין, תמיד פתאום לקראת הסוף, הכל נשבר. בגידו עכשיו כמעט סגלנו את העסקה, זה ישבר לך. נשברו לנו הלוחות, לכן עם ישראל עד ביית המשיח. כל דבר שננסה לעשות ולהגיע ליעד, תמיד אנחנו כמעט נגיע, אבל בסוף הכל ישבר. בסוף הכל פתאום נגמר. זה קורה לאנשים כמעט בכל התחומים בעם ישראל. למה? נשברו לנו הלוחות. ולכן אדם מחנך את הבן שלו, מגדל אותו, כל כך השקיע בו, חרט בו את כל הנושא של החינוך. מגיע לגיל מסוים, פתאום הכל נשבר. פתאום כל החינוך הזה שהיה איננו. מה קרה? נשבר, נשברו הלוחות. אז כל דבר שאנחנו רוצים להגיע ליעד, אנחנו לא נגיע. מקרים בודדים, אפילו אם נגיע, בסופו של דבר יהיו הרבה אכזבות. למה? נשברו לעם ישראל הלוחות. בוטל התמיד. מה זה בוטל התמיד? היו מקריבים בבית המקדש, קורבן התמיד, תמידים כהלכתן. היו מקריבים, תמיד, שני כבשים. בבוקר, כשפותחים את המזבח, ובין הערביים, כשסוגרים את המזבח. וזה היה קורבן התמיד. קורבן התמיד היה מחפר, הקורבן של הבוקר היה מחפר על כל העבירות של הלילה של עם ישראל. קורבן בין הערביים היה מחפר על כל העבירות של עם ישראל שהיו במשך היום. והנה, בוטל התמיד. בוטל התמיד זה לא רק בוטל התמיד אז. בוטל התמיד זאת אומרת, כל דבר שתנסה לעשות בתמידות, כל דבר שתנסה להיות בתמידות לעשות אותו, זה יישבר לך באמצע. למה? כי בוטל התמיד. אתה רואה בן אדם מתלהב, לוקח איזה ספר, אומר, מהיום אני רוצה לגמור את כל השס. מתחיל מסכת ברכות, מגיע לדף ה', דף ו', פתאום אתה לא לומד משנה ברורה. מה קרה? אומר, מה לגמור את כל השס בלי לדעת הלכות? אחרי כמה דקות, אחרי כמה ימים, הוא הגיע לסעיף ה', מתחיל ללמוד מסילת ישרים. מה? בלי מוסר אתה יכול. נו באמת, צריך ללמוד מוסר. אחר כך, אתה רואה אותו לומד עוד משהו. אחר כך סיפורי צדיקים. מה קרה? אומר, לא, אי אפשר להגיע. בן אדם רוצה להתמיד במשהו, וזה נשבר לו באמצע. כמה קשה להתמיד, וזה הקושי של קורבן התמיד. כל דבר שנעשה בחיים שלנו, אנחנו לא נוכל לעשות בזה תמידות אמיתית. תמיד יהיה מי שישבור לנו את זה. תמיד יהיה שבירות באמצע. אחר כך, הועמד צלם בהיכל. הועמד צלם בהיכל, זאת אומרת, שאדם צלם בהיכל, זה היה בזמן מנשה, יש אומרים דברים אחרים, אבל מנשה העמיד צלם בהיכל. צלם בהיכל זאת אומרת שהוא לקח צלם שהיו מתים 1,000 איש, להחזיר אותו ולקחת אותו במשך ביום שלם, לוקחת אותו, להחזיר אותו, היו מתים 1,000 איש. והצלם הזה הוא עמד בהיכל, הוא עמד בבית המקדש בפנים, ולכן מאותו זמן, כל בן אדם שרצה להתפלל, להיות קשור להשם, תמיד יבואו לו מחשבות של צלם בהיכל. תמיד התפילה שלו לא תהיה שלמה. למה? יש צלם בהיכל. הוא עמד צלם בהיכל, ולכן אתה בפנים, אצלך, בתוך תוכך, אתה תרצה להתקדש, אבל פתאום יבואו מחשבות של כפירה. אדם יכול, אחד היה מתפלל תפילת 18, פתאום באמצע התפילה, הוא מוציא קופסת סיגרות, מתחיל לעשות, לנפנף איתה. אמרו לו, מה קרה עשית באמצע התפילה? אומר, אני באמצע התפילה נזכרתי שאני בדיוטי פרי, צריך לנסוע לחוץ לארץ, ואז היא שואלת אותי, תגיד לי, איזה סיגריות אתה רוצה? אמרתי לה, לא יכולתי לדבר איתה, כי אני באמצע תפילת 18, אז נפנפתי לה עם הסיגריות. באמצע התפילה, בן אדם שקוע בדברים אחרים, ולכן צריכים לדעת, עומד צלם בהיכל. כל פעם שננסה להתקדש, תמיד יהיה לנו הפרעות. אחר כך נפקעה העיר. נפקעה העיר זה לא שרק נפקעה העיר אז בזמנו, שנפקעה העיר בי"ז בתמוז ושחטו והרגו בעם ישראל עד 9 באב ששרפו את ההיכל. אלא נפקעה העיר זאת אומרת העיר שנקראת ירושלים. עיר שחוברה לה יחדיו. זה עיר שהכל, כל העולם ידע. כאן זה מקום החיבור הכי גדול בעולם. עם ישראל היה מאוחד בירושלים. וזה נשבר לנו. נשבר לנו האיחוד. אתה תראה מחלוקות בעם ישראל. אתה תראה כולם חולקים אחד על השני. זה אומר ככה וזה אומר ככה. מה קרה? נפקעה העיר. מאז שבקעו לנו את העיר, את החוברה יחדיו, מאז שבקעו לנו את זה, תמיד יהיה מחלוקות בעם ישראל. ואחר כך קרה את המקרה האחרון. שרף אפוסטומוס את התורה. זה לא רק שהוא שרף את התורה אז, אלא שרף את התורה, הכוונה שכל הזמן התורה היא שריפה של תורה. מבזים אותה, משליחים אותה, לא רוצים אותה. זה נקרא שרף את התורה. זאת אומרת, כל הדברים האלה של י"ז בתמוז, הם היו אז, אבל הם נשארים איתנו עד היום. בשביל זה אנחנו מתאבלים עד היום על העניין הזה של י"ז בתמוז. חזק וברוך.
Leave the yard, Shabbat,
בקצב היום, מהדורת ימי בין המצרים, אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב יונתן ענווה.
שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים היום בתקופת שלושת השבועות. בשבועות הללו אנחנו באים ומתאבלים על גלות השכינה, על צער וחורבן בית המקדש. ואנחנו בחרנו בשלושה שבועות הללו לבוא ולעסוק בנושא שנקרא שלום בית. אני מבין שרבים יבואו וירימו גבה וישאלו מה הקשר? מה הקשר בין חורבן בית המקדש לשלום בית? מה הקשר בין צער השכינה למה שקורה אצלנו בבתים? צריך לדעת שלדברים יש קשר ישיר, אפילו קשר מהותי. אם בית המקדש השני, כמו שכולנו יודעים, נחרב בשל שנאת חינם, אז כולנו מבינים שבכדי לבנות אותו, אנחנו צריכים לעסוק באהבת חינם. ושאנחנו מדברים על אהבת חינם, המצווה הראשונה שעולה לנו לראש, זאת מצוות ואהבת לרעך כמוך. מצוות ואהבת לרעך כמוך שמבקשת ודורשת מאיתנו לבוא, לעזור, לאהוב, לסייע ולרצות את הטוב של החבר, בדיוק כמו שטוב לנו. הרמב"ן כותב על התורה, שלולא היה אדם זוכה להקים בית עם אישה, לולא אישה הייתה זוכה להקים בית עם בעלה, כמעט לא בנמצא שאדם יוכל לקיים את אותה המצווה. יוצא מפה שדווקא אותם הנשואים הם אלה שיכולים לבוא ולקיים את המצווה הזאת בשלמותה. מה גם שאנחנו נמצאים רוב הזמן ביחד, וכל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה קשיים וכל כך הרבה אפשרויות לבוא ולקיים את המצווה. לכן אם נבוא ונעסוק דווקא בשלום בית, דווקא בתקופה הזאת, זה למעשה תיקון לאותו החורבן. אבל יש פה עניין אפילו יותר ישיר מהדבר הזה. הגמרא מספרת במסכת גיטין, תשימו לב בצורה מאוד מוזרה, דווקא מסכת גיטין שמדברת על פרידה, על היפרדות, על גט, דווקא שם באים ומובאים סיפורי החורבן של בית המקדש. הגמרא במסכת גיטין, גם בדף נ"ה נ"ו וגם בדף נ"ח, מביאה שני סיפורים שהמדרש מביא אותם בתור הסיפורים ששברו את גב הגמל. אותם הסיפורים שגרמו ממש לחורבן בית המקדש. הסיפור הראשון כולנו יודעים, כולנו מכירים, סיפור מאוד מפורסם, אומרת הגמרא על קמצא ובר קמצא נחרב הבית. אני לא צריך לספר לכם את הסיפור, כולנו יודעים ומכירים אותו. אבל אחרי המעשה עם קמצא ובר קמצא, כותב המדרש שהקדוש ברוך הוא חתם בחותמת של טיט, שבית המקדש יבוא ויחרב. עדיין הייתה תקווה. עדיין חותמת של טיט אפשר לבוא, לשבר ולבטל. אבל אחרי המקרה השני, זה היה כבר אבוד. אומרת הגמרא מעשה בשוליית הנגר. היה אדם שהיה לו נגריה, הייתה לו נגריה. והאדם הזה יום אחד ראה בחור צעיר, מסתובב לו ברחובות, חסר מעש. אמר אותו נגר, בחור צעיר, למה אתה מסתובב בחוסר מעש? לא טוב, בוא תבוא ותעבוד אצלי. אני גם אתן לך פרנסה, גם אתן לך מקום לינה ואכילה. ותוכל לאט לאט לבוא ולבסס את החיים שלך. אותו בחור הסכים, קיבל צ'אנס של החיים, משהו יוצא דופן מאדם שהוא לא מכיר, והתחיל לעבוד אצלו. עברו כמה שנים, ואותו נגר הגיע למצב כלכלי לא פשוט, והתחיל ליטול הלוואות. הבחור הצעיר שעבד אצלו היה לו כסף, אף פעם הוא לא הייתה לו שום סיבה לבזבז אותו. אז הוא התחיל לבוא ולהלוות לו. ולאט לאט הנגר הולך ודואך, ובינתיים הכספים מעוברים לו. יום אחד הגיע אליו הבחור הצעיר ואמר לו, תשמע, המפעל שלך כבר לא כל כך עובד, ואתה חייב לי כסף רב, אז יש לי הצעה, אולי אתה תבוא ותוותר על הבעלות של הנגריה, ותעביר אותה על שמי. וככה אותו נגר הפך להיות פועל, ואותה שוליה הפך להיות בעל הבית. יום אחד, שהאדם הזה ממשיך לאסוף כספים כדי לשלם לו וגם לאו וגם לאו, היה בעל חובות גדולים. הוא מבקש מהבעל הבית החדש, היום אני אשלח לך את אשתי, עם הכסף שאני חייב לך ונגמור בזה את הסיפור. אותו לילה מספר המדרש, האישה לא חזרה לביתה. בא הבעל לעובד שלו לשעבר ואמר לו, אולי אתה יודע איפה האישה? אמר לו אותו בחור צעיר, תשמע, אני לא יודע, אבל תדע לך, אני ראיתי אותה מסתובבת פה עם כל מיני גברים, נראה לי משהו חשוד, עדיף שתגרש אותה. אמר לו אותו אדם מסכן שכל חייו הולכים ומתמוטטים לנגד עיניו, איך אני יכול לגרש אותה? הכתובה שלה היא עם המון כסף, אני לא יוכל לעמוד בזה. אמר לו, זה בסדר, אני אלווה לך. אומר המדרש, אותו בחור צעיר הלווה לו את הכסף, ואותו בעל נגריה לשעבר גירש את אשתו. עברו ימים, והאדם הזה חייב לו כספים. אמר לו אותו בחור צעיר, אולי תבוא אליי הביתה אחרי העבודה, קצת תנקה את הבית, קצת תסדר, ואני אוריד לך מהחוב הגדול. בלית ברירה, מה יעשה אותו אדם? הרי אין לו גם ככה הרבה אפשרויות. הלך אחרי העבודה והיה מנקה את ביתו. ואז הגיע היום, אומר לו אותו בחור צעיר, תשמע, שאתה מסיים, תיכנס בבקשה לפינת האוכל, עם בקבוק יין מהמרתה ושתי כוסות, תן לי לשתות לפני שאתה הולך. אותו בעל נגריה לשעבר, נכנס עם בקבוק יין ושתי כוסות. הוא פותח את הדלת, והוא רואה את הבחור הצעיר. היא יושב, ולצידו יושבת אשתו לשעבר. הוא כל כך הצטער, הוא כל כך הרגיש נבוך, טיפה ירדה מעינו לתוך כוס היין. ואז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא חתם בחותמת של דם, שבית המקדש לא יוכל להמשיך, הוא יהיה חייב להיחרב. זאת אומרת, אנחנו לומדים מהמדרש הזה דבר פלא, דבר מזעזע ביותר. בית המקדש נחרב. על בית שהחריבו בישראל, בא אדם וגרם לפרידה בין בני זוג, גרם ביניהם מחלוקת, עד שהוא גרם לפרידה נוראה בין שניהם, וצער גדול לבעל. אם בית המקדש נחרב על חורבן של בית פרטי, ואנחנו רוצים בימים האלה לבוא ולרצות את הקדוש ברוך הוא, לבוא ולהראות לו כמה הבית הזה חסר, הדבר הראשון שבו אנחנו צריכים לעסוק, זה בבניית הבתים, זה בשלום בית, זה להראות שאנחנו מתחילים מההתחלה ומתקנים את מה שבאותם התקופות עבדו חזה שלום. ואם בגלל חוסר בשלום בית נחרב בית המקדש, אנחנו נעשה הכל כדי לבוא ולתקן את הבתים שלנו, כדי לחזק את יסודות הזוגיות בינינו, כדי שלא רק הבית שלנו יבוא ויבנה, אלא שבית המקדש, בעזרת השם, נזכה ונראה אותו יורד מן השמיים. והמעשים האלה מתחברים לסיפור שקרה עם אחד מגדולי ישראל, שהיה נוהג בכל תשעה באב להסתובב בין הבתים של הזוגות ששם הוא ידע שיש בעיות בשלום בית. היה עובר מבית לבית, ויום אחד באו אליו התלמידים ואמרו לו, כבוד הרב, אנחנו לא מבינים, כולם נמצאים על הרצפה, אומרים קינות, בוכים ומצטערים על חורבן בית המקדש, וכבודו מסתובב בין הבתים ומתעסק בשלום בית? אמר להם הרב, היא הנותנת. הלב שלי והצער שלי עם אותם אלה שיושבים ואומרים קינות על הרצפה. אבל אתם יודעים מה אני החלטתי? אני החלטתי שמהיום אני לא רק בוכה על החורבן, אני לא רק מצר על הגלות, אני החלטתי לקחת את צעד אחד קדימה. אני החלטתי לבוא ולבנות את הבית. לא עוד גלות, מעכשיו גאולה. לא עוד חורבן, מעכשיו בעזרת השם בנייה. איך אני אעשה את זה? אם אני אזכה לבנות בתים בישראל, אם אני אזכה לבוא ולחזק את חומת הזוגיות, אם אני אזכה לבוא ולחזק את הבינו לבינה בעם היהודי, אני יוסיף עוד לבינה עד שאזכה לבוא ולבנות אחת מחורבות ירושלים. וזה מה שאומרת הגמרא, כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. זאת אומרת, ציבור יקר, שכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מהבתים שלנו, זה אבן אחת בתוך הבניין הגדול של בית המקדש. אם כל אחד מאיתנו יבוא וייתן את האבן שלו, יבוא וישים את הבית שלו, לאט לאט הבית הזה ייבנה, עד שנזכה כולנו לראות את בית המקדש עומד על תילו. לכן דווקא בשלושת השבועות, דווקא בתקופה הכל כך קשה הזאת, לבוא לבכות ולהתאבל זה דבר חשוב, אבל זה כבר לא מספיק. הגיע הזמן שנטפל בה, נטפל בבנייה. הגיע הזמן שנצא מן החורבן, שנצא מן הגלות. והצעד הראשון שאנחנו מתכוונים לעשות, זה להתחיל לתקן את הבתים שלנו. להתחיל לבוא ולפעול לשלום בית. לבוא לפעול לאהבה ואחווה בתוך עם ישראל. לבוא ולהעמיק את המושג של ואהבת לרעך כמוך. אם כן, שלום הבית זה הנושא הראשון במעלה. ולכן בעזרת השם, בימים הקרובים, נתחיל לבוא ונעסוק בו כמה שנוכל, כמה שיהיה אפשרי, עד שנזכה לבנות את הבית הפרטי ואת הבית הכללי. במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה לרב יונתן ענב על דבריו הנפלאים, ותודה גם לכם המאזינים, וגם תודה לצוות המסור שגם בסיוע של הצום דאג שהשידור הזה יגיע עד אליכם בצורה הטובה והמיטבית ביותר. מוטי קופפר, דוד לוין, קטי קלר, יריב חזן, ארי גוטהלף, לוי כתובול. נאחל לכם המשך צום קל ורק בשורות טובות. אנחנו נהיה כאן שוב מחר עם ארצי השם, עם עוד מהדורה תורנית משובחת. ישראל שלמה, אלעד שבר, ואתם. ביי ביי.